ספר, שמונה פרקים להרמב״ם, פרק שמיני.
הרב, בסוף שיעור הקודם, עלתה שאלה בין הפסוקים
Very nice, כן. אתה צודק שבשיעור הקודם העלינו שאלה, וטוב שאתה מזכיר את זה בתחילת השיעור, כי כשלא מזכירים את זה בתחילת השיעור, אז אחר כך אין זמן לזה, על הסתירה בין לא יראני אדם וחי לבין ודיבר השם אל משה פנים אל פנים. נכון? או, לא, וירא אל אברהם. וירא אל אברהם, נכון. המזגן לא עובד כמו שצריך. להדליק. ודאי להדליק, אתה רוצה שאנחנו נצלה? או שנשלק? איך שאתה רוצה. טוב, השאלה הייתה, אם כן, לגבי וירא אל אברהם. כן? איך יכול להיות שוירא אל אברהם? אגב, ההתייחסות של הכתוב, וירא אל אברהם, זה מאורע של העבר. מה המאורע של העבר? איפה שכתוב, וירא אליו השם. נכון? רש"י שמה כותב, וירא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב, באל שדי. אז עכשיו אני רוצה לשאול שאלה פשוטה. אברהם, יצחק ויעקב, מי הם? הם האבות, נכון? מקובל עליכם? אברהם, יצחק ויעקב, אלה הם האבות. מה אומר רש"י? וירא, מפרש רש"י, אל האבות. חידוש עצום, נכון? נכון? לא ידענו, בלי רש"י, לא היינו יודעים שאברהם, יצחק ויעקב הם האבות. לכן רש"י טרח מאוד לכתוב וירא אל האבות. עכשיו, יש כאלה שטענו שרש"י רק קיצר את דבריו, שבעצם רש"י רצה להסביר את הדיבור המתחיל, וירא אל אברהם, יצחק ויעקב אל שדי, ולשם הקיצור, בהעתקה, רש"י כתב אל האבות. לא שזה פירוש, אלא זה, תודה רבה, אלא המשך ציטוט הפסוק. וכך משתמע קצת מהאופן שבו הרמב"ן מצטט את רש"י. אבל עם כל זאת, קשה מאוד לקבל שרש"י לא סתם כותב דברים, וגם מה היה צורך לרש"י לחזור על כל תחילת הפסוק, אם כוונתו הייתה רק להסביר את המילים באל שדי. אלא מוכרחים לומר שרש"י ענה פה על קושיה. הרי יש לנו כלל, כשלא מבינים את רש"י, מה שואלים? מה היה קשה לרש"י? אז אם רש"י כותב על המילה וערה, הוא כותב אל האבות, לבריאות, אל האבות, מזה משתמע שמה שהיה קשה לרש"י זה המילה וערה. נכון? ומה היה קשה לרש"י במילה וערה? מה שאתם הקשיתם. הרי לא יראני האדם וחי, אז איך וירא? עד כאן מבין את השאלה? זה ברור, לא? השאלה ברורה, איך וירא? הרי לא יראני האדם וחי. מה מתרץ רש"י? אל האבות. זאת אומרת, מאחר והם היו אבות, הם זכו למדרגה הזאת. זה הזכות של האבות. עכשיו אני רוצה להבין, איך המדרגה של האבות זה פותר את הבעיה, כן? אלא צריך להבין מה זה זכות אבות בכלל. הזכות של האבות זה שהם הסכימו להיות אבות, הזכות של היותם אבות. אתה לא אומר זכות אברהם, זכות יצחק וזכות יעקב, אלא זכות האבות, כלומר שהם הסכימו להיות אבות. מה זה להיות אבות? להיות אבות, איך אדם מוגדר כאב? על פי מה?
הבן.
על פי הבן. זאת אומרת, אם אני אומר על מישהו, הוא האב של פלוני, מי חשוב, האב או הפלוני?
הפלוני.
הפלוני, נכון? זאת אומרת, שהם הסכימו לחיות על פי איזשהו ייעוד, שיתקיים בבניהם ולא בהם. נכון? הם הסכימו, כלומר, להיות אב, זה להיות מי שחי את ההבטחה, להיות בן זה מי שמקיים, מי שזוכה לקיים את ההגשמה. מה? בוודאי שזה מודע.
כשאדם מביא נתון לעולם, זה המחשבה שלו?
לא, 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 לא. לא כל אדם שמביא ילדים לעולם הוא אב. כי לפעמים אתה מגדיר את האדם בתור הוא הבן של פלוני. סימן שאותו פלוני הוא העיקר. זה סוג של זהות שונה. יש זהות אב, יש זהות בן. יש מי שחי את החיים שלו בתור אב. דהיינו, מי שנושא איזשהו יהוד, אבל שלא יתקיים בו. ויש מי שחי את החיים שלו בתור בן. דהיינו, מי שמגשים איזשהו יהוד. ברור? זה שני אופנים של צורת חיים. עכשיו, מה? האם משה רבנו הוא אב או בן? כאן אנחנו נכנסים לבעיה מאוד קשה. כי לפי פשט הכתובים, משה היה בן. הרי מה אומר הקדוש ברוך הוא? ואירא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב, באל שדאי. מה זה באל שדאי? מה אומר רש"י? לא יודע. הבטחתים הבטחות. ובכולם אמרתי, אני אל שדאי. אז מי זה אל שדאי? אלוהי ההבטחות. כן? או הפוליטיקאים. נכון? זאת אומרת, אל שדאי זה מי שמבטיח. מי זה השם, י' כ' ו' כ'? מי שמקיים. אז עכשיו, נשאלת השאלה. עיקר כוונתו של הבורא, זה להבטיח או לקיים?
לקיים.
איך אתה יודע? אולי עיקר כוונתו של הקדוש ברוך הוא זה הבטחה והקיום היא רק נספח. אלא בגלל שהתורה למי ניתנה? לאבות או לבנים? שנאמר, דבר אל בני ישראל. זאת אומרת, כיוון שהתורה ניתנה לבנים, עיקר כוונתו של הבורא זה כלפי ההגשמה, לא כלפי ההבטחה. יוצא לפי זה, וזה מה שאומר הקדוש ברוך הוא, ואירא אל אברהם, אל יצחק, אל יעקב, באל שדאי, כלומר, בתור מי שנותן הבטחות. ושמי השם, מה זה ושמי השם? אבל שמי באמת, זה השם, לא אל שדאי. מי שמקיים את הבטחותיו, מסקנה, לא נודעתי להם.
לאבות,
נכון. מכיוון ששמי השם, לא נודעתי להם. ברור? זה לא ושמי השם לא הודעתי, לא שהם לא ידעו את השם הוויה. כי הרי הם ידעו אותו. אבל הם לא ידעו, אבל הם לא ידעו אותי, כיוון ששמי השם. רק רגע. יוצא לפי זה, שלהיות אב, זה לא לחיות. החיים באמת זה של הבנים, לא של האבות.
אבל הוא גם בן מצל עצמו.
מי?
האבא.
האבא הוא לא בן.
למה?
הרי
אין לו אבא.
זה עשה לך, אני הסברתי לך. לא כל מי שמוליד ילדים הוא אב, ולא כל מי שיש לו אבא הוא בן. אלא זה צורות שונות של קיום. יש מי שהקיום שלו הוא להיות אב, דהיינו, לשאת בקרבו איזשהו ייעוד שלא יתקיים בו אלא בבניו, ויש מי שחי כבן, דהיינו מי שבא להגשים איזשהו ייעוד שאביו נשא. אז לכן יש דורות של אבות, יש דורות של בנים, זה לא אותו דבר. זה מה שהסברתי פעמיים לחכם חיים לפני כן. עכשיו, רק רגע. אז אם להיות אב זה לא לחיות, ממילא אין פה בעיה שלא יראני האדם וחי, כיוון שהם לא חיים. ואז יוצא שוואירה, הרי לא ירני אדם וחי, מתרץ רשי, אלא אבות, כיוון שהם היו אבות. עד כאן מובן? יוצא שבמשך הדורות, יש תקופות שעם ישראל חי כאבות, יש תקופות שעם ישראל חי כבנים. למשל, אבותינו בזמן הגלות, היו אבות. נכון? מדוע הם היו אבות? כי הם חיו עבור זה שתקום ביום מן הימים מדינת ישראל, אבל הם לא חיו את זה. לכן יש להם זכות עצומה. הם הכירו את הקדוש ברוך הוא באופן שאנחנו לא מכירים אותו. אבל המטרה היא הבנים. אנחנו, דור המדינה, בנים. מובן?
גם משה רבנו,
אז מה הוא? יפה. לכן אני אמרתי, פשט הכתוב זה שהוא בן, כי הרי מה אומר לו הקדוש ברוך הוא שם? לכן אמור לבני ישראל, אני השם והוצאתי אתכם. אבל מכיוון שאני השם, הגיע הזמן שאני הוציא אתכם, וזה מסתיים והבאתי אתכם אל הארץ. אבל זה לא התקיים. יוצא שמשה הוא זה שצריך להיות בן ונשאר אב. זה מדרגה אמצעית כזאת. זה מאוד לא נעים לחיות כך. כן, הוא לא יודע אם הוא בן או אב. אבל לא מצאנו בין האבות משה. אין דבר כזה. אברהם, יצחק ויעקב, אולי יוסף. אבל לא משה. משה צריך היה להיות בן, ולא הצליח להיות בן. או הניע בן חלקי. כן. עד כאן מובן? אז לכן, וירא אל אברהם, יצחק ויעקב, זה מובן. וירא אליו השם, מה שנאמר באברהם אבינו, מובן יותר. כן?
זה משהו אבסורדי. כי מצד אחד אתה אומר, בגלל שהם עברו, והם לא זכו להכיר את השם, הם כן ראו את השם.
נכון. כן, הם ראו את השם במדרגה עליונה מאוד. או? אבל שאיננה המטרה האמיתית של הקדוש ברוך הוא. כן, כלומר, לחיות בתור אבות, זה לחיות במדרגה מאוד מאוד עליונה. מן הנשמה לפני שהיא יורדת לעולם הזה. אבל המטרה זה העולם הזה. אז זה נכון, או כמו שהעובר במאי אמו, שייך, הוא חי טוב, כיף לו. אבל החיים זה לא להיות בתוך הבטן. זה יצא לחוצה. בבקשה.
הבנתי לגבי הזכות, זכות אבות.
כן.
יש גם לא באברהם, ביצחק ויעקב.
יש?
זכות אבות לא רק באברהם, ביצחק ויעקב.
אין קורין אבות, אלא לשלושה. כך אומרת הגמרא.
כן, אבל הזכות... זכותי דבר יוחאי.
צודק, אבל זה יפה. יש זכותי דבר יוחאי ויש כל מיני זכויות, נכון? אז זה לא זכות אבות. ברור? כלומר, זכותם של אברהם, יצחק ויעקב היא לא מצד שהם היו צדיקים גדולים, אלא מצד שהם הסכימו להיות אבות. שזה זכות עוד יותר גדולה. מובן? עכשיו, אני רוצה פה להוסיף על זה עוד משהו. אם תשימו לב, בפסוק שנאמר בו וירא אליו השם באלוני ממרא, לא מוזכר מי הוא האיש שאליו נראה השם, נכון? בפרק שלפני זה, פרק י' ז', כל הזמן יש שם השם אלוהים, ואלוהים מדבר עם אברהם. שמו של אברהם מוזכר באופן קבוע ועקבי כמעט פסוק אחרי פסוק. ויאמר אלוהים אל אברהם, ויאמר אברהם אל האלוהים, וכולי וכולי. אלוהים אברהם, אלוהים אברהם. מיד בסוף פרק י' ז' כתוב שאברהם מל את בשרו ואת בשר כל בני ביתו, ומיד אחר כך וירא אליו השם. והוא יושב. וישא עיניו, ויער, וירוץ לקראתם. ויאמר. כן? ולא מוזכר שמו של אברהם. מה קרה שם?
אם הוא היה
פונה לשרה,
אם הוא היה
יודעים
שהוא אברהם
בכלל. בסוף, פסוק ו, וימהר אברהם האוהלה אל שרה. אבל לפני כן, כל החמישה פסוקים הראשונים, כאילו אברהם נמחק. מדוע? משום שהמראה שלאליו הוא זוכה, מוחק את האישיות שלו. הוא כבר נעלם שם. ורק אחרי שהוא יוצא משם, כמו הכהן גדול שיוצא מבית קודשי הקודשים, הוא חוזר אל האישיות שלו. עד כדי כך שאומר הזוהר, מי הם אותם שלושה אנשים שהוא ראה? אתם יודעים מי הם שלושה אנשים לפי הזוהר?
לפי הפשט, מיכאל, רפאל וגבריאל.
לפי הזוהר אני מבקש.
לא, אמרתי לפי הפשט.
אבל אני שאלתי לפי הזוהר. קודם כל, מי אמר שלפי הפשט זה מיכאל גבריאל? הזוהר אומר, זה היה, הוא ראה את אברהם, יצחק ויעקב.
ראית
את ההתקפות
של עצמו.
מה זה אברהם, יצחק ויעקב? אתה יודע כבר מרש"י, לא? מי זה אברהם, יצחק ויעקב? האבות, נכון? רש"י אמר. זאת אומרת שהוא ראה את העתיד. וזה מסביר את המהות של המאורע. הרי מה ויראה אליו השם? כדי להגיד לו שיצחק ייוולד. זאת אומרת שעכשיו, כיוון שהוא עשה ברית מילה, כלומר, הוא קידש את האיבר של התולדה, ממילא הוא הפך להיות אב. כיוון שהפך להיות אב, ויראה אליו השם.
אז למה? אנחנו צריכים לראות את אברהם, יצחק, יעקב. למה שלא
יראה
את יצחק, יעקב ויוסף?
הוא צריך לראות את אברהם, את יצחק ויעקב. מי זה שראה את אברהם, יצחק ויעקב?
הוא.
הוא, יפה מאוד.
הוא.
אז הוא רואה את הכל באבסולוטי עכשיו. הוא לא בזמן, הוא לא בהיסטוריה. בסדר? יצחק ויעקב עוד לא נולדו.
אם אנחנו רואים זה כדי שהוא רואה את העתיד,
אז... לא, הוא רואה את הנצח. זה מה שהוא רואה. בסדר? לכן גם את אברהם הוא צריך לראות. בסדר? טוב, זה היה רק בהערת אגב, בגלל השאלה שהזכרת שהיינו צריכים לענות עליה. כן.
אז למה בני ישראל צריכים להיות נימולים ברגע של הכניסה לארץ? זאת אומרת, הם כאילו את דבר הולדה, כי הם
הולכים
עכשיו
את
הארץ, את
הברית
שלה?
זה, הרי הברית של המילה, זה ברית על הארץ, לא? כתוב. ותנה בריתי ביני וביניך, לתת לך את ארץ כנען.
אז יכול להיות שמתחיל גם
במדבר, מה עכשיו? אז... טוב, אריה, אז עכשיו, יש לי הרבה מה לומר, אז יש סוגיה ביוונמות רק על זה, יש תוספות על זה. אבל מה? אם אנחנו ניכנס לדיון הזה, אנחנו נסתה מהתוכן של השיעור, מהנושא של השיעור. ולכן אין לי ברירה, אלא לא לענות על זה. עכשיו, אנחנו מכן ממשיכים בפרק שמיני, אחרי שענינו על השאלה המעמיקה שלך. אנחנו מכן בפרק שמיני, אני לא זוכר בדיוק עד איכן הגענו. האם מישהו זוכר עד איכן הגענו? לא, אולי התקדמנו הרבה, אני לא יודע. מה, ב? כן, רק התחלנו את הפרק. כן. נכון. נכון, אנחנו בפסקה השנייה של הפרק, דיבור המטרי ואומנם. כן, במהדורה שלי זה בעמוד רש למד ד'. אין עוד ספרים? ואומנם, בארתי לך זה. למה ראיתי לנכון, אומר הרמב״ם, להסביר לך שהאדם הוא בן חורין? מה הצורך בדבר? שלא תחשוב, השגעונות אשר ישקרו בהם חכמי הכוכבים, אמיתיות. כלומר, מי זה חכמי הכוכבים במקרה הזה? האסטרולוגים, לא אסטרונומים, כי דווקא הרמב״ם כן מקבל את דבריהם, הוא בעצמו כתב ספר באסטרונומיה, אבל מדובר פה על האסטרולוגים, מחברי ההורוסקופים למיניהם, כי יחשבו שמולד האדם ישימהו בעל מעלה או בעל חסרון. למה הרמב״ם כותב שיגעון? כי הוא חושב שזה שיגעון. כן, ברור, ברור, הבנתי, אבל זה לא סתם שקרים, כי יש שקרים שאינם משוגעים. אני יכול למשל לשקר לך, זה שהוא שקר, שאיננו שיגעון. אני יכול להגיד לך, תשמע, אני גר בגבעת מרדכי, למרות שזה לא נכון. בסדר? זה שיגעון? התוכן של הדברים עצמו הוא לא משוגע, נכון? יש הרבה אנשים שגרים בגבעת מרדכי. בסדר? אבל אם אני אגיד לך, שראיתי נחש שרחב כמו הכיתה הזאת, אז זה לא רק שזה שקר, זה גם שיגעון. דבר שהוא נגד ההיגיון.
נגד ההיגיון,
זה נקרא שיגעון. לכן הרמב״ם קורא לזה שיגעונות. ואומנם ביארתי לך זה, מה זה זה? כשאומר ביארתי לך זה, למה הוא מתכוון? שמה? שהאדם בן חורין, איך אתה יודע שזה מה שאת המשמעות של המילה זה? כי אני אמרתי את זה לפני שני משפטים, לאלה שהקשיבו. כן? ואומנם ביארתי לך זה, כלומר מה שאמרנו קודם שהאדם הוא בן חורין, שלא תחשוב השיגעונות אשר ישקרו בהן חכמי הכוכבים אמיתיות. כי יחשבו שמולד האדם ישימהו בעל מעלה ובעל חסרון. מה זה מולד האדם? מולד האדם זה מצב הכוכבים בשעת לידתו. הרי כל אחד, כל רגע ורגע יחסי הכוכבים ביניהם משתנים, ולכן אפשר להגיד, כשאתה נולדת, זה היה בשעה פלונית ברגע אלמוני, הכוכבים היו במצב כזה. אז אומר, ולפי זה, מה אומרים האסטרולוגים? ושישימהו בעל מעלה או בעל חסרון. כלומר, אם אתה חכם או טיפש, או בעל גאווה או ענב, זה תלוי במולד. אמנם, ושהאיש מוכרח על המעשים ההם בהכרח. אז זה הרמב״ם לא מסכים עם זה. אמנם אני יודע שהדבר המוסכם עליו מתורתנו ומפילוסופי יוון, כמו שאימתוהו טענות האמת, שפעולות האדם כולן מסורות לו, אין מכריח אותו בהן, ולא מביא אותו, סולת עצמו כלל, שיתהו לצד מעלה או לצד חסרון, אלא אם כן תהיה לו הכנת המזגים לבד, כמו שבארנו. כלומר, יש רק כן דבר אחד שיכול להיות, זה נתוני פתיחה. כלומר, יש אדם שיש לו נתוני פתיחה כאלה, ויש אדם שיש לו נתוני פתיחה כאלה. אבל אלה הם רק נתוני פתיחה. מה הוא יעשה איתם? תלוי בו. משל, למה הדבר דומה? לאדם גבוה. 1.94 מטר. יש לו סיכוי טוב להיות כדור סלם, אם ירצה. או כדור אף, אם ירצה. ואם לא ירצה, לא יהיה. ולמד זה, יש אדם נמוך, 1.45 מטר. הסיכוי שלו להיות כדור סלם, נמוך. אבל אם הוא ירצה, יהיה. רק שזה יהיה יותר מאמץ. נכון? אז מה שאומר, שיקל לו עניין או יכבד, אבל שיתחייב, כמו שיהיה מוכרח, או יהיה בו נמנע, כמו הבלתי אפשרי, אין זה כלל. עכשיו, עד כאן הטענה הבסיסית של הרמב״ם. עכשיו, הרמב״ם צריך להביא הוכחות לדבר הזה. הרמב״ם יביא לנו 4 הוכחות. שכליות, אחר כך הוא יביא הוכחות מהתורה, ומהנביאים, ומדברי חכמים. בסדר? אחר כך הוא יצטרך להתמודד עם קושיות מהפסוקים, מהתורה, קושיות מהנביאים, וקושיות מהפילוסופים. למה לא? דווקא בקושיות הוא עושה הפוך. כשהוא מביא את הראיות, הוא מביא הראיות השכליות, ואחר כך הראיות מהפסוקים. וכשהוא מקשה, הוא מקשה דווקא מהפסוקים, ואחרי זה מהשכל. לא יודע, זה עניין של שיטה. תראה, למשל, גם בספר חובות הלבבות, שקדם לרמב״ם, וגם בספר אמונות ודעות, שקדם לרמב״ם, שם הסדר הוא שמביאים ראיות מהשכל, ואחרי זה מהמסורת. ככה זה עובד. כנראה שאותם חכמים סברו שהשכל הוא יצירה אלוהית. ולכן צריך לתת לו מקום של כבוד. יותר מזה, לפי הרמב״ם, אדם שאמונתו מבוססת על השכל, הוא אדם נעלה יותר מאדם שאמונתו מבוססת על המסורת, לפי דעת הרמב״ם. ולכן הוא סובר שחכמי אומות העולם הם במעלה גבוהה יותר מחסידי אומות העולם. טוב. ואילו היה האדם, עכשיו הרמב״ם יביא לנו, אם כן,
למה
רגיד
שאדם שיש לו
אמונה
מהמסורת היהודית ביהודי,
אלא
יותר מאשר חכם
בו? יעיין הכבודו בעניין זה, באגרות ראייה, חלק א', עמוד קוף. הרב שמה מסביר את דברי הרמב״ם. בסדר? זה על פסקה זו ברמב״ם שהרב קוק מדבר. מה?
גלגל
הריח? לא. לא. האמת היא זה מתחיל בעמוד צדיק ת' בשורה האחרונה, ואתה עובר לעמוד קוף. בסדר? איגרת לדוקטור זיידל. עשית לך מספיק ג'סטה שאמרתי לך איפה זה כתוב. טוב. מה? מהי שאלה? שלום הרב, תיקון עולם במלכות שדי. הייתכן שההבטחה בכל זאת יותר חשובה? בברכה, רומן. מדוע? מלכות שדי. שדי, אם כן, זה אלוהי ההבטחות. נכון? כך מתכוון השואל. אמרנו שאל שדאי זה מי שנותן הבטחות. כן, והתשובה היא שיש הבדל בין שדאי לבין אל שדאי. אל שדאי זה אלוהי הבטחות. שדאי זה משהו אחר לגמרי. שדאי זה מי שברא את העולם. שאמר לעולמו די, ואמר לאלוהותו די. אז נקודת הגבול בין האלוהות לבין העולם קוראים לזה שדאי. האם בעל נטיות הפוכות בחר להיברא כך? אם נשאל את הרמב״ם, הוא יאמר שהוא לא. לפי רש"י, יאמר שכן. בסדר? לדעת הרמב״ם, הנטיות הבסיסיות של האדם שאיתם הוא נברא, הם נתונים, נתונים של הטבע. מה הוא עושה אחר כך איתם? יכול לשנות, יכול להתגבר וכדומה. כלומר, הנתון הוא נתון, התגובה חופשית. הנתון כפוי, התגובה חופשית. זה לדעת הרמב״ם. לדעת רש"י, האדם בחר כבר בגלגול הקודם איך להופיע בעולם הזה. עכשיו, זה יכול להיות שהוא סוחב דברים מגלגולים קודמים. זה גם יכול להיות. מה? רש"י אומר את זה במפורש, שחור על גבי לבן, באותיות רש"י, במסכת ראש השנה, דף י"א עמוד א', על הביטוי כל מעשה בראשית לדעתן נבראו, אומר רש"י, שעלם, אם רוצים להיברא, ואמרו הן. יוצא לפי זה שאני בחרתי להיות מי שאני. השאלה היא, מי שלמשל בחר להיוולד עם נטיות הפוכות, אז הוא סיבך את עצמו הרבה. זאת אומרת, הוא הסכים להיות בתסבוכת נוראה, ואז יכול להיות גם שיזכה ליותר. אם יתגבר וכדומה. כן.
מה ההבדל עוד הפעם בין שדאי לאל שדאי?
מה ההבדל בין שדאי לאל שדאי? אל.
אבל מבחינת המשמעות.
מבחינת המשמעות. אל שדאי זה מי שנותן הבטחות. אין, רש"י כותב, ויראה לאברהם יצחק ויעקב באל שדאי, הבטחתי עם הבטחות. ובכולם אמרתי, אני אל שדאי. אם נדייק יותר, אלוהי התולדות, כלומר, זה הבטחה לתולדות. לכן, אל שדאי זה גם מלשון הולדה. אני אל שדאי, פרא ורווה. נכון? עכשיו, לעומת זה, שדאי זה מי שברא את העולם. שאמר לעולמו די, ואמר לאלוהותו די. כך שהגבול בין האלוהות לבין העולמיות נקרא שדאי.
מה עדיף?
מה עדיף? אל שדאי. כי שדאי זה מאוד קשה לסדר עם זה. שים לב שכל פעם בתנך שכתוב שדאי לבד, בלי המילה אל, זה מצב קשה. למשל, אל תקרנה לי נעמי, קרנה לי מרה, כי אמר לי שדאי מאוד.
אז זהו, השאלה שרציתי להוביל אליה, למה על המזוזה אנחנו לא כותבים אל שדאי?
למה על המזוזה אנחנו לא כותבים אל שדאי? בגלל שאנחנו צריכים להישמר. כלומר, שדאי זה מי שנותן את הגבול. זה מה שאני לא... אבל זה לא... המזוזה זה לא הבטחה, זה שמירה. זה שומר על הגבול.
הוא מבטיח לשמור.
מבטיח לשמור, זה לא אותו דבר. זה עצם... שדאי זה כבר השמירה. לא צריך הבטחה. זה קיום ההבטחה. תלוי, הדלת זה תמיד בעייתי. הדלת זה המקום המסוכן בבית. בסדר, אוקיי, הוא אומר, לכן דווקא זה צריך להופיע שם. טוב, בסדר. אם נתוני הפתיחה נתונים לפי המולד, האם אפשר לתכנן זאת? הרמב״ם בוודאי לא מסכים עם זה. הרמב״ם לא חושב שנתוני הפתיחה תלויים בכוכבים, אלא הרמב״ם סובר שנתוני הפתיחה באים מהטבע, ואז זה לא קשור בכלל לשעת המולד. האם אל שדאי גם מתכוון לקיים את ההבטחות? לא, ודאי שלא. כלומר, תמיד רגילים לומר שמי שמבטיח צריך לקיים, נכון? יש ביטוי כזה, אומרים לילדים, מי שמבטיח צריך לקיים. יש פה בעיה. רגילים לחשוב שבני אדם, אם הם מבטיחים, לא תמיד מקיימים. אבל אם הקדוש ברוך הוא מבטיח, בטוח שהוא יקיים. כשהאמת היא בדיוק הפוכה. אם אדם מבטיח, הוא חייב לקיים. כי מה אמרנו לילדים? מי שמבטיח, צריך לקיים. אבל כשהקדוש ברוך הוא מבטיח, אם הוא יקיים זה ממש פלא. מדוע? בגלל שהקדוש ברוך הוא אומר, כשאני הבטחתי לך, היית בעל זהות פלונית. היית ישראל. אבל עכשיו, כשמגיע הזמן של הקיום, האם אתה עדיין אותו ישראל שאליו ניתנה ההבטחה?
הוא ישראל.
וישראל זה לא שם פשוט? לא כל אחד זוכה? והרבה מתי ירד יעקב. אתה לא ישראל. וצריך אם כן לעשות מאמץ, לחזור להיות ישראל כדי שההבטחה תתקיים. אבל הקדוש ברוך הוא מצד אחד קיים, והוא גם נאמן לדברי הגננת, אז מה עושים? אלא מה? חייבים לומר, שאם הקדוש ברוך הוא יבטיח, אז זה מאוד לא נעים, כי הוא יכריח אותך להיות ישראל. כלומר, הוא יכריח אותך להיות זה שראוי לקיום ההבטחה. ואז, אם אתה לא תעשה את זה מרצון, זה יבוא על ידי ייסורים.
זה כמו שאומר האריזה?
לכן, כמו ש... מה, לגבי כל ישראל יש לנו חלק? כן, כן, ממש אותו דבר. זאת אומרת, שהקיום של ההבטחה האלוהית, זה לא נעים בכלל. כלומר, זה דורש מאמצים מיוחדים של שינוי הזהות. כן.
קשה ככה.
מה?
זה קשה, לבוא עליי ואני פורע, יוצא שזה דוח הגדול. מקום לשמחה, הקדוש ברוך הוא אומר, תתבאה ואני פורע.
אבל איך אומרת אישה מוכה? תכה אותי, רק לפחות תתייחס אליי. זאת אומרת, זה דבר טוב שריבונו של עולם מכריח אותנו. אבל בדרך זה קצת לא נעים. עכשיו, שאלה נוספת. אם כן, איך הרמב״ם יסביר את הגמרא בראש השנה? כלומר, לפי הרמב״ם, איך הוא מבין? הרי רש"י הסביר, לדעתן נבראו, אומר רש"י, שאלם אם רוצים להיברא ואמרו הן. כלומר, רש"י מניח איזה קיום קודם לקיום, שזה גם כלל עצמו קשה. מה זה קדם קיום כזה? כן? זה דבר שצריך לברר. אבל, איך הרמב״ם יסביר לדעתן נבראו? אומר הרמב״ם, כל מעשה בראשית נבראו עם שלמות השכל. ככה הוא מסביר במורי נבוכים את הגמרא בראש השנה. בשלמות שכלם, לדעתם נבראו. כן? לא ששאל לדעתם, אלא שנתן להם דעת. כן, בבקשה.
האם העובדה ש...
שימו לב שהעולם של רש"י והעולם של הרמב״ם זה ממש לא אותו עולם. כן, בבקשה.
האם העובדה שהקדוש ברוך הוא יקיים את הבטחתו על ידי הכפייה עלינו, מראה שזה חשוב יותר מעיקרון של הבחירה החופשית שלו?
כן, זה מה שזה מוכיח. זה מוכיח ש...
שהגאולה היא ברמה עליונה כזאת, תהיו...
נכון, זאת אומרת שהבחירה החופשית זה לא הכל בחיים. כן. אבל אתה יכול להגיד שהבחירה החופשית היא עוד קודמת להכרח ההוא, אבל זה הבחירה החופשית האמיתית. וזה הבחירה החופשית האמיתית שקדמה לבריאה, זה הרב קוק מדבר עליה באיגרת רש פ ג. כדי לזכור איזה איגרת זו, תזכרו שיש רש פ, תורה רש פ ב בליקוטי מוהר"ן, התורה המפורסמת, נכון, יש אפילו להקת רש פ ב, נגיד זה, ועל גבי זה רש פ ג של הרב קוק. גרת שנכתבה לדוקטור זיידל, כן. אבל אם פעם נצטרך ללמוד נושא הבחירה החופשית ברב קוק, תראו שאנחנו ניכנס לעומקים די מפתיעים, כן? אבל נדבר על זה פעם, כן.
זה קורה גם במהלך הפוך, זאת אומרת, לא רק שהקדוש ברוך הוא מגלגל את זה למשהו טוב, אלא שהוא מגלגל את זה למשהו רע שמן הסתם סופו טוב, כמו לדוגמה, ועבדון ועינו אותם 400 שנה, זה לא תלוי בכלל בדור.
נכון, נכון. הרמב"ם ידבר על זה בהמשך, כן. שלום הרב, לפי הרמב״ם, מה קובע את נתוני הפתיחה אם רק טבע? אז איפה הקדוש ברוך הוא?
הטבע.
רגע, זה השאלה. כן? עכשיו, זה לא מה השואל לא נתן תשובה. עכשיו, אם כן, השואל אומר כזה דבר. אם נתוני הפתיחה באים מהטבע, אז איפה הקדוש ברוך הוא בתוך זה? תשובה, הקדוש ברוך הוא נמצא. בטבע, אז מה שרצה להגיד. זאת אומרת שהטבע, אז זה גם מעשה השם. ולכן כשריבונו של עולם ברא את עולמו, הוא גם לקח בחשבון את, את זה שיהיו נתוני פתיחה דפוקים לאנשים אלה ולאנשים אלה. נכון? טוב. מה?
עדיף שהקדוש ברוך הוא יישבע לנו או יבטיח לנו?
האם עדיפה הבטחה או שבועה? איפה אני יודע? לא יודע. לא יודע מה ההבדל בין הבטחה, שבועה, הברית. אם תיתן לי הסברות של ההבדלים האלה, אני אוכל להתייחס. כן.
כשהקדוש ברוך הוא הבטיח לנו כשהיינו ישראל, ועכשיו אנחנו
ישראלים אחרים, הזהות משתנה במהלך הדורות. איך אומר המהר"ל, העולם הזה הוא עולם השינוי. אז מה שמתקיים בקונסטלציה מסוימת, לא מתקיים בקונסטלציה אחרת.
זה לא ישראל, אפילו ישראל הוא, אנחנו קוראים בנים מעולים.
זה בדיוק העניין. ישראל אף על פי שחטא ישראל הוא, זה הבעיה. אם כשאני חוטא אני כבר לא ישראל בכלל, היה יותר קל. הייתי יורד מהיהוד היהודי.
נכון.
אבל אם חטאתי ואני עדיין ישראל, אבל אני מתנהג לא כישראל, אז הזהות שלי המודעת משתנה. אז אני צריך לעבור ייסורים כדי לחזור לזהות האמיתית שלי.
אבל אני עדיין קרוי בן מעולה.
אני נקרא. לא, אני לא נקרא בן מעולה. נקרא בן. כן. זה הסוגיה בקידושין. האם הרב יכול להסביר את האמירה כי עולמו של רש"י ועולמו של הרמב״ם אינם אותו הדבר? תודה. כן, בוודאי. הכוונה שלרש"י יש עולם, ולעולם כוונה רוחני, תפיסות, ולרמב״ם יש עולם ותפיסות, כוונה עולם רוחני, ושזה לא אותו הדבר, זה לא חופף. למשל, מה שראינו לגבי הביטוי הזה במסכת ראש השנה, כן, שכל מעשי בראשית לדעתן נבראו, שרש"י מניח רצון קדום בבריאה, והרמב״ם איננו מניח את הרצון הקדום הזה בבריאה, אלא רק אצל הבורא. כן? זה הבדל עצום.
השאלה שלו מתכוון, מה עומד מאחורי הכל? מה עומד מאחורי הגישה של הרמב״ם ומה עומד מאחורי הגישה של רש"י?
לפי זה באמת צריך להרחיב, אבל השאלה אם זה שוב, השאלות שלך הן מתרחבות מאוד, השאלות שלך. ואתה יודע כמה שליבי שוטט, שכל פעם שאתה שואל שאלה כזאת אני עכשיו אצטרך להרחיב. טוב. בשיעורים הקודמים תירצנו הרבה קושיות באמצעות דעת רש"י בראש השנה. כיצד הרמב״ם מתייחס לקושיות כאלה? כמו עמלק, ושהרבה פעמים יש נתוני פתיחה לא פיירים. זה, כן, הרי לפי רש"י, זה שהגורל שלי מר, זה בסדר. למה? כי אני רציתי. לפי הרמב״ם שאומר, לא רציתי, אז איך נסביר שזה לא, את החוסר הגינות שיש בגורלי המר? שאני נולדתי בתנאים דפוקים, זה נתוני פתיחה שונים. כן? שאלה זו שואל הרמב״ם בעצמו. נכון? הוא שואל את זה במורה נבוכים, בפרק על הרע בעולם. יש לו פרק שלם על הרע בעולם. כן? שם הוא מתמודד נגד הדעות של המוסלמי אל-רזי, שאמר שהעולם רובו רע. והרמב״ם שם מוכיח בצורה מאוד מדויקת שהעולם רובו טוב, ושעיקר הרע שיש בעולם, אז הוא לא משמעותי, כן? למשל, יש מגפות, אומר הרמב״ם. נכון, יש מגפות, מיליוני אנשים מתים. אבל אומר הרמב״ם, כמה מגפות יש בעולם כבר? רוב הזמן אין מגפה. אז הרב קוק שם בהערות שלו, בכתב יד, על הרמב״ם, על המורה נבוכים, שם מקשה. מה הרווחנו? אם אתה אומר שיש מיעוט שהוא נשאר רע, אז מה עשית? אומר הרב קוק שכוונת הרמב״ם היא שתלמד מן הרוב על המיעוט. אם הצלחנו להוכיח שרוב העולם טוב, אז יש להניח שגם במיעוט של העולם שהוא באמת רע, באמת הוא טוב. כיוון שהמגמה הכוללת של הכל היא לטובה. אלא מה? שזה לא מושג על ידי האדם. כך לפחות לפי הרמב״ם במורה נבוכים, על פי ההערה בכתב יד של הרב קוק. כן.
המחלוקת בין רש"י לבין הרמב״ם היא שרש"י אומר שאדם בחר, זאת אומרת, כאילו, אמר הן ובא, אבל היא אוכל. אבל יש מחלוקת גם לזה שאדם סוחב איתו מהגלגולים הקודמים נתונים כאלה?
לפי זה כן. הלאה. כן.
אם אמרנו שהקדוש ברוך הוא לא חייב לקיים...
אין ברמב״ם זכר לגלגול. לא בעד ולא נגד. הרמב״ם לא הזכיר את זה בכלל. כן. אז האם הוא מאמין בזה, לא מאמין בזה? הכל ספקולציות. כן, מה?
אמרנו שהקדוש ברוך הוא לא חייב לקיים את ההבטחה.
נכון.
אז זה קצת קשה על סיפור יש בגמרא שהיה רב אחד מלי רב יוסף, שהיה לו שמירת העיניים ונראה לו השטן כמו איזה אישה יפה.
כן.
והעביר את עצמו.
נכון.
ולא רצה להתרפות, אבל הקדוש ברוך הוא אמר לכם עליך יפה לרפות אותו. לא רצה להתרפות, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני מבטיח לו שלא יחטא. למה שיאמין?
שאלה טובה. איך הקדוש ברוך הוא יכול להבטיח למישהו שלא יחטא? זו סוגיה קשה מאוד. איך אפשר לקבל דבר כזה? אין לי תשובה. ולא רק שאין לי תשובה, אלא אני מתחשק לי מאוד להמשיך בכתבי הרמב״ם. כלומר, אני רוצה להמשיך. מה אתה אומר? רעיון, לא?
מעולה.
טוב. עכשיו, אם כן, הרמב״ם צריך להביא 4 ראיות לטענתו שהאדם הוא בן חורין. בואו נראה מהן הראיות. ואילו היה האדם מוכרח על פעולותיו, יהיו בטלות מצוות התורה ועזרותיה, והיה הכל שקר גמור, אחר שאין בחירה לאדם במה שיעשה. דנה ראשונה, איך יש מצוות ועבירות אם אין בחירה חופשית? לא יכול להיות. הקדוש ברוך הוא מצווה לעשות משהו, סימן שאני יכול גם לא לעשות. אני יכול לעשות עבירה, אני יכול לקיים מצווה. אם אני ממילא ההתנהגות שלי קבועה מראש, אין פה לא מצווה ולא עבירה, אלא רובוט. אז אם כן, עצם זה שהתורה נתנה מצוות ועבירות, זה גם ראייה לבחירה החופשית. זה ראייה עקיפה. כן? זה ראייה שלפחות לפי התורה יש בחירה חופשית. ומאחר והתורה היא אמת, אז זה ראייה עקיפה לזה שהאדם הוא בן חורין. זו הטענה הראשונה. הטענה השנייה. וכן היה מתחייב ביטול הלימוד וההתלמדות, ולימוד כל מלאכת מחשבת. היה כל זה הבל ולבטלה. אחר שהאדם אי אפשר לו כלל מפני הגורם המכריח אותו מחוץ זולתו, לפי דעת האומרים זה שלא יעשה הפועל הפלוני ובלי שידע החוכמה הפלונית ושלא תהיה לו עמידה הפלונית. כן? עובדה, בני אדם לומדים. לומדים דברים מופשטים, לומדים דברים מעשיים, מקצוע, וכדומה. לפי, או עובדים על המידות שלהם, לפי דברי שוללי הבחירה החופשית. כל זה מיותר לחלוטין. עד כאן הטענה השנייה. כן.
אז למה שמאי לא רוצה ללמד את כולם?
זה קשור לעניין. שמאי החליט שזה לא טוב שכולם ילמדו. לכולם יש בחירה חופשית, זה נכון. וכמו לכולם יש גם בחירה חופשית לעשות עבירות. אבל אסור לעשות עבירות. כן. שאלתי האם אל שדאי מתכוון גם לקיים. וצונזרה שאלתי, זהו ניסיון נוסף. ב', מי חי קודם, רש"י או הרמב״ם? תשובה, לא צונזרה שאלתך כלל וכלל, אני הזכרתי אותה ועניתי עליה. אז נא בבקשה לא להשמיץ את עובדי האינטרנט שהם אנשים נאמנים והעבירו את שאלתך. וב', מי חי קודם, רש"י או הרמב״ם? הם חיו באותו זמן. טוב, למה בניגוד לרמב״ם, במסילת, האם כי רש"י היה קצת יותר מבוגר מהרמב״ם, למה בניגוד לרמב״ם במסילת ישרים, רמח"ל אומר שרוב העולם הזה הוא רע? משום שרמח"ל סובר כדת המקובלים שיש ארבעה עולמות, אצילות, בריאה, יצירה ועשייה, שהעולם, עולם העשייה רובו רע, יצירה חצי חצי, בריאה רובו טוב ואצילות כולו טוב. כך שלפי המקובלים העולם ברובו טוב, אבל לא במישור הגלוי אלא בכל המישורים ביחד. סמכנו כמות עין איתנו, משמע שהעולם עד עתה רובו רע, הלא כן? לא. כמות עין איתנו זה כמו, זאת אומרת שהיו ימים במהלך ההיסטוריה של עינוי. למשל, זה, יש דעה בגמרא שאומרת ימות המשיח 400 שנה. למה? שנאמר, סמכנו כמות עין איתנו, שהרי כתוב ועבדו ועינו אותם 400 שנה. אם כן, ימות המשיח כמות עין איתנו 400 שנה. זה לא אומר שכל ההיסטוריה רעה. טוב, הלאה. כן.
יכול להסביר
את הטענה השנייה בקטרה? הטענה השנייה? של הרמב״ם. כן. הרמב״ם אומר, אם אין בחירה חופשית, אז בשביל מה אנשים לומדים? כן? לומדים תורה, לומדים מקצוע, עובדים על המידות. כל ההתלמדות, כן? כל ה... זה שאדם רוצה לעבור שינוי. בשביל מה? הרי זה קבוע מראש. אם אתה יכול לגשת למבחני מתמטיקה בלי ללמוד בכלל. אם נגזר שאתה תדע, אז אתה תענה את התשובות הנכונות, אם לא, אז לא. כן? הוכחה שלישית. והיה הגמול והעונש גם כן עוול גמור. עוול גמור. הן ממנו קצתנו לקצתנו, הן מהשם יתברך לנו. כלומר, עשיית משפט וצדק זה הנחשב לדבר רע. בין שאנחנו, בני אדם, מענישים את בני האדם, בין שהקדוש ברוך הוא מעניש אותנו, או גומל לנו טוב. למה? הוא אומר כך, שזה שמעון, שהרג לראובן, אחר שזה מוכרח שיהרוג, וזה מוכרח שיהרג. למה נהנה שמעון? בין על ידי בני אדם, בין על ידי הקדוש ברוך הוא. ואיך ייתכן גם עליו יתברך, צדיק וישר הוא, שיענישהו על פועל שאי אפשר לו שלא יעשהו, ואפילו ישתדל שלא יעשהו לא היה יכול. עד כאן ההוכחה השלישית. כן? יש שכר ועונש. זה לא מוסרי שיש שכר ועונש אם אין בחירה חופשית. הארבע.
אבל זה אפשר לזה. על מי שיסבור לא כמותו, יגיד גלגול.
לא משנה.
בגלגול הקודם,
לא משנה. גם אם תגיד גלגול קודם, אז הייתה בחירה חופשית בגלגול הקודם. אז זה התולדה של מה שהוא עשה בגלגול ההוא, אבל צריכה להיות בחירה חופשית באיזושהי פינה.
זה מעגל שאפשר לסגור.
אפשר לסגור. זה אומר שהכל, כלומר, מה שאתה אומר הוא שהאדם מקבל שכר או מקבל עונש על מעשיו. לאו דווקא בגלגול הזה, אלא בגלגול קודם. אבל לא משנה. תמיד זה מעשים שהוא עשה בבחירה חופשית. שאם לא כן, זה עוול גם הוא. הוכחה רביעית. והיו בטלות גם כן ההכנות כולן עד סופן. מה זה הכנות? השתדלות לפעול בעולם. למשל, מבנות בתים, וכינוס הממון, ולברוח בית הפחד, וזולתם מן הדומים להם. כי אשר נגזר שיהיה, יהיה אפשר מבלתי היות. וזה כולו שקר גמור, וכנגד המושכל והמורגש, והריסות חומת התורה, ולגזור על השם יתברך בעוול חלילה לו ממנו. שימו לב שכאן הוא חוזר על כל ארבעת הטיעונים בבת אחת. כן, אני חוזר. וזה כולו שקר גמור, וכנגד המושכל והמורגש. מה זה המושכל? זה שבני אדם לומדים, והמורגש זה שבני אדם עושים מחנות, והריסות חומת התורה זה שיש מצוות, שיש מצוות ועבירות, ולגזור על השם יתברך בעוול זה הטענה הרביעית חלילה לו ממנו. שימו לב שפה הוא שינה קצת את הסדר ממה שהוא אמר בארבעת הראיות. בסדר? אגב, כל ארבעת הראיות הן לא משכנעות באופן מוחלט, אבל זה גישה. אגב, מה עונים המוסלמים על הטענה למשל של העוול הגמור? איך הקדוש ברוך הוא לפי המוסלמים נותן שכר לצדיק ומעניש את הרשע? הרי לא הייתה לו ברירה להיות צדיק ולא הייתה לו ברירה אלא להיות רשע. מה עונה המוסלמי על זה? אומרים, כך רצה האל להעניש את הרשע אף על פי שלא הייתה לו ברירה אלא להיות רשע, ולתת שכר לצדיק אף על פי שלא הייתה לו ברירה אלא להיות צדיק. ככה הם אומרים, שזה סותר את דברי התורה, צדיק וישר הוא. איכן נתפסו הערות הרב קוק על המורה נבוכים? אני לא מכיר כזאת הוצאה, תודה לרב. אני אמרתי במפורש שזה בכתב יד. אם זה בכתב יד, אז זה לא הודפס. חלק מזה נדמה לי הודפס באחד הספרים של אוצרות ראייה של הרב צוריאל, אבל אני לא בדקתי מה מזה הוא הדפיס, מה מזה הוא לא הדפיס. זה בכתב יד, מה אני אעשה? כן, טוב. אם רוצים לעבוד על זה, בבקשה. אז אם כן, יש לנו פה ארבע ראיות. אז עכשיו, לפי מה שאומר כאן הרמב״ם, יוצא שהאדם הוא בן חורין, והדבר הזה מעורר קושיה גדולה. הרי העולם כולו בנוי על חוקיות. אז איך יש פה יצור חריג, האדם, שהוא בן חורין בתוך עולם של חוקיות? איך זה עובד? מה? חלק מהחוקיות שיש חריגה? זה לא נשמע. הבחירה היא חלק מהחוקיות, אז זה לא בחירה באמת. כי זה חוקיות. בכלל, אני לא יודע, תראה, אני כשאני צריך מזון, אני אוכל תפוחי אדמה. תפוחי אדמה, יש שם מזון, שאגב תואם, מבחינת המבנה שלו, את הגוף שלי. יש שם חומצות אמינו, גם בתוכי יש חומצות אמינו. אבל כשאני רוצה לאכול חירות, אני לא יודע איפה אוכלים את זה. הרי העולם כל כולו חוקיות. איפה יש מחסנים של חירות? זו שאלה שצריך לברר אותה. כן? מצא זה רעיון יפה. עכשיו, במהלך הלימוד אנחנו נעסוק גם בשאלה הזאת, בעזרת השם יתברך. עד כאן להיום.